טוב.
אז ברוכים הבאים לכולם. לי קוראים רוני איילון. אנחנו היום, כפי שאתם רואים, אנחנו מצלמים סדרה. הסדרה הזאת היא בעצם סדרה בת כמעט 10 פרקים. היום אנחנו נתחיל בפרק הראשון. המהלך של הסדרה הזאת זה בעצם להבין את מהות העולם, את מהות האדם, להבין את... את מבנה העולמות ומבנה האדם ותפקיד האדם בתוך העולם, על פי המיסטיקה היהודית והקבלה. ואנחנו נעזרים בסרט מטריקס ככלי על מנת להעביר ולהמחיש את הרעיונות שעליהם אנחנו הולכים לדבר. למה אנחנו משתמשים בסרט מטריקס? מה בעצם הסרט מטריקס, איזה תפקיד הוא משחק פה? לפני כמעט, נדמה לי כבר 15 שנה, ניגש אליי מישהו ואמר לי, תשמע, יש סרט, קוראים לו מטריקס, והסרט הזה מדבר על רעיונות מאוד מאוד קרובים לרעיונות שאתם הדוסים מדברים עליהם, וכדאי לך ללכת לראות את הסרט. הלכתי לצפות בסרט וגיליתי באמת יצירת אומנות מופלאה, שבעצם נותנת אפשרות להתחבר לכל הרעיונות המופשטים והמטאפיזיים והרוחניים ביותר של היהדות, אבל להבין אותם בצורה מאוד מאוד מוחשית ועכשווית. אחרי מחקר קצר שעשיתי, אז בעצם גיליתי שמי שכתב את הסרט מטריקס זה שני יהודים, האחים ושובסקי, שהם גרים בסן דיאגו בקליפורניה, ואת הסרט מטריקס הם כתבו ביחד, את התסריט, את הרעיונות של הסרט, הם כתבו ביחד עם הרב, שאיתו הם לומדים קבלה בסן דיאגו, ולכן בעצם אחרי הבירור הקצר הזה, הבנתי שיש לי פה כלי אדיר, שאם נדע להשתמש בו נכון, אז נוכל באמת להפיק ממנו את המטרה שלשמו הוא נוצר. עכשיו כמובן שתמיד שואלים אותי, איך אתה יודע שבאמת הרעיונות שאתה הולך לדבר, זה באמת הרעיונות שאליו התכוונו אחים ושובסקי, הרי יש פה עוד הרבה מאוד אלמנטים מדתות אחרות, מאמונות אחרות בעולם. יש פה בודהיזם ויש פה נצרות ויש פה כל מיני סוגים של אמונות מכל העולם כולו. וזה נכון, באמת מי שמתבונן, אז היוצרים של הסרט המפיקים הכניסו פה קצוות של חוטים שקשורים לכל האמונות שקיימות בעולם. כמובן, קודם כל מתוך שיקול כלכלי, כי הם רצו שהסרט הזה יוכל באמת לדבר אל כל העולם כולו, ותכף אנחנו נדבר. המטרה של הסרט, יותר מאשר לתת תשובות, זה לעורר את השאלה. לא אגיד לעורר את השאלות, כי שאלות הן רבות, אבל לעורר קודם כל את השאלה. השאלה העיקרית, זה באמת השאלה מה אני עושה פה בתוך העולם, ומה זה העולם הזה. אנחנו נראה שבדבר הזה, הסרט הזה הצליח בצורה יוצאת מן הכלל. מיליוני אנשים בעולם צפו בסרט הזה, זה נקרא סרט העשור לפני, בעשור הקודם זה היה הסרט שבעצם כבש את כל העולם הקולנוע, גם בזכות המסרים העמוקים והיסודיים שמועברים פה בסרט, וגם בזכות כל מיני אפקטים קולנועיים שהשתמשו בהם בשביל להעביר את הרעיונות. אנחנו בהמשך נדבר אפקטים כמו בולט טיים, שהמצלמה בעצם נכנסת להילוך מאוד מאוד איטי כדי לתת לאדם את הרגשה, כפי שנראה, שאפשר לעבור למציאות שנמצאת מעבר לזמן ולמקום. ועוד כל מיני אפקטים שאנחנו נראה בהמשך ונדבר עליהם, שבעצם עוזרים לנו להתחבר אל הרעיונות שהסרט רוצה להביא אותנו, שהרעיון העיקרי היא לנער קצת את תפיסת העולם שלנו שגדלנו לתוכה, ולאפשר לאדם לחשוב שאולי, אולי יש מציאות מעבר לבועה שבתוכה הוא חי. זה בעצם השאלה העיקרית שהסרט אמור לעורר בתוכנו. בהמשך אנחנו נראה שבסרט יש לא רק רמזים, אלא ממש כמו קווים שמושכים אותנו אל הרעיונות, אל הרעיון העיקרי שאליו מושכים אותנו האחים ושובסקי. האחים ושובסקי אחרי הסרט התבלבלו, ואתם יודעים, ההצלחה לפעמים מסחררת את הבן אדם, והוא לפעמים מוציאה אותו מהגבולות שלו. אז האחים ושובסקי התגלגלו אחרי זה למקומות אחרים וסתו כביכול מן הדרך. אבל אנחנו מתייחסים אל הסרט כיצירת אומנות. בתור יצירת אומנות, כל אדם שיצר איזשהו, צייר איזשהו תמונה, או יצר איזשהו סרט, ברגע שהוא מוציא את זה אל הקהל, אז בעצם היצירת אומנות הזאת נהפכת של הקהל, וכל אחד יכול לקחת את היצירת אומנות הזאת, ולפרש אותה, ואתם מכירים כמו הסיפורים שכולנו למדנו ביסודי, שלוקחים סיפור או שיר של, כן, של שי עגנון, ואז כל אחד יכול לתת את הפירוש שלו לסיפור הזה. אנחנו גם, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הסרט ואנחנו משתמשים בו בשביל להעביר את הרעיונות שלנו. קודם כל יש לנו את הזכות לעשות את זה, וחוץ מזה אנחנו נראה שבתוך הסרט, כפי שאמרתי, יש רמזים. למשל, אנחנו תכף ניגע בפרק הראשון בנושא של פוסט-מודרניזם לפי משקפי הקבלה. אז אנחנו נראה שבתוך הסרט, נאו, באחד מהקטעים של הסרט, מוציא מתוך איזשהו ספר, איזה ג'וק, איזשהו רכיב שהוא הוא היה הקר, הוא היה אחד כזה שעושה כל מיני טריקים בתוך מחשבים. אז הוא מוציא איזה ג'וק שהוא הכין מתוך איזשהו ספר. הספר שממנו הוציא את הג'וק נקרא סימולציה וסימולקרה. מה זה הספר סימולציה וסימולקרה? זה ספר שלאחר מכן בתחקיר שעשינו על הסרט, אז גילינו שכל הצוות הרוחני, זאת אומרת, כל הצוות של השחקנים, כל הצוות שהתעסק בתוכן של הסרט, הכריחו אותם לקרוא את הספר הזה. אותו ספר שנאו מוציא ממנו את הזה, והוא מופיע בתוך, הכניסו אותו אפילו לתוך הסרט עצמו, ספר סימולציה וסימולקרה של איזשהו הוגה דעות צרפתי, שמדבר על הפוסט-ניהיליזם של התקופה הפוסט-מודרנית. זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר על זה וננסה להבין במה מדובר, אבל אנחנו מוצאים רמזים בתוך הסרט שעוזרים לנו להבין שהמקום שאליו אנחנו לוקחים את הפירוש של הסרט הוא מקום נכון, והוא מגובה על ידי תכנים וכל מיני רמזים שמעבירים פה השחקנים בתוך הסרט. חשוב לציין שהסרט מטריקס, אנחנו נראה גם בפרקים היותר מתקדמים, בהתחלה כל הפרקים הראשונים שאנחנו ניגע בהם, היום אנחנו ניגע בפרק הראשון, אחרי זה יש, הפרק הראשון מדבר על סיפור המעטפת. סיפור המעטפת זה בעצם סיפור העלילה, ואנחנו נבין איך סיפור העלילה בעצמו, כשלעצמו, הוא מהווה כלי יסודי בשביל להבין את התוכן שנמצא מאחוריו, את הרעיון. מעבר לסיפור המעטפת, בפרק השני אנחנו מדבר על מהות העולם, על פי הסרט, דרך הסרט. לאחר מכן אנחנו נדבר על מלחמת השחרור, ננסה ללוות את נאו, שהוא הגיבור של הסרט, וננסה לראות בעזרת דמותו של נאו, איך האדם יוצא מתוך העולם המדומיין, עולם האשליה שהוא נולד לתוכו, ואיך הוא בעצם יוצר את הפריצה, כן? זה נקרא ההתעוררות, בלשון הקבלה זה נקרא שלב שנקרא פקיחת עיניים, שאדם פתאום פוקח את עיניו ומבין, שהעולם שהוא חי בתוכו עד היום זה היה איזשהו עולם מוגבל, עולם מצומצם, ויש עולם מעבר לבועה שבתוכה הוא חי. ובעצם כל הסרט מטריקס מדבר על התהליך שעובר גיבור הסרט נאו, איך אדם משתחרר מהאשליה ויוצר קשר עם המציאות שנמצאת מעבר להוויה שאותו הוא רגיל לתפוס בעזרת חמשת החושים שלו. בהמשך אחרי זה אנחנו, הפרקים הבאים, הפרק הרביעי, מדבר, אז כל הפרקים הראשונים הם לאו דווקא משוייכים ליהדות. זאת אומרת, אם היינו שואלים כל אמונה או דת אחרת בעולם, אם זה האינדיאנים או בוריג'נים או לא משנה מי, כולם היו מדברים על אותו רעיון שהעולם שלנו הוא בעצם איזשהו עולם מוגבל, הוא קצה קרחון של עולם אדיר, אבל שאין לנו נגיעה בו, אין לנו תפיסה בו. וכל העמים כולם, כל העמים העתיקים מדברים על כך, שהאדם צריך לעבור את הפקיחת העיניים הזאת, האדם צריך לעבור את השחרור הזה מהתפיסת עולם שתופסת אותו בתוך המציאות, בתוך הבועה שבתוכה הוא חי, ואיך הוא משתחרר ויוצא, כן, מבחינה רוחנית, להכרה וחיבור עם עולמות רוחניים שנמצאים מעבר להוויה הזאת. אז בפרק הרביעי אנחנו ניכנס יותר לפן היהודי. כן, אם שלושת הפרקים הראשונים מדברים על איזושהי תפיסה כלל עולמית שנוגעת לעולמות, העולם שלנו המצומצם בעולמות הרוחניים שמעבר, הפרק הרביעי הוא נכנס יותר לתפיסה היהודית, ללב של הסרט, שזה בעצם מה שאנחנו רואים מאחורה, כל הנושא הזה של התוכנה שממנה בנויה ההוויה, והרעיון שבעצם היהדות מספרת לנו שיש תוכנה שנמצאת מעבר לעולם שאנחנו רואים. כמו שכל מחשב או כל סרט, כל תוכנה של מחשב שאנחנו רואים, אנחנו רואים תמונה, אבל מאחוריה יש שפה של תוכנה שיוצרת אותה. ככה העולם שלנו הוא בעצם מציאות שמיוצרת כל רגע ורגע על ידי שפת תוכנה שנמצאת מאחורי הוויה ויוצרת אותה. אנחנו נראה איך היהדות בעצם היא זאתי שנותנת לנו את ההבנה, את הרעיון הזה, ומלמדת אותנו איך להבין, איך להתחבר, איך ללמוד את שפת התוכנה שעומדת מאחורי הוויה. בהמשך אנחנו ניכנס לפרקים יותר פרטניים שנוגעים לכל מיני רעיונות רוחניים שהיהדות מדברת עליהם, כמו בחירה וגורל, כן, שמובאים בסרט בצורה ממש ממש מופלאה. הם מדברים על נושא של החלק הטוב והחלק הרע שבאדם, זאת אומרת, אם אנחנו נשתמש במונחים היהודיים, אז כביכול היצר הטוב והיצר הרע, ננסה נראה דמותו של נאו ודמותו של סמית, איך הם גדלים, כן? ככל שנאו גדל, סמית שהוא התשליל של נאו, גדל ביחס איתו, ואת כל מערכת הכוחות ומערכת היחסים בין החלק הטוב שבאדם לבין החלק הרע שבאדם, זה הדמות של נאו ושל סמית. אנחנו נדבר על דמותו של סייפר, אחד הפרקים. סייפר הוא אותו אחד מלוחמי ציון, שיצא כבר מהאשליה, אבל המשיכה שלו, כן, אל העולם האשליה, דרך, אל ההנאות שלו, שהוא השיג מחמשת החושים, כן, הבלונדיניות והסטייקים וכל הדברים, הוא בעצם רוצה לחזור חזרה לתוך עולם השקר, לתוך עולם האשליה. אז ניגע בדמותו של סייפר, זה אותו אחד שבעצם יצא כבר החוצה ורוצה לחזור לתוך עולם האשליה, ודרכו ננסה להבין את כל מושג ההנאה בחיים, מה זאת הנאה אמיתית, מה זאת הנאה בתוך עולם האשליה, ומה זאת הנאה אמיתית שבעצם יכולה להביא את האדם להנאה בכל הרמות שלו, מהרמה הגשמית עד הרמה הרוחנית ביותר. ועוד ועוד פרקים בנושא אכילה, בנושא רפואה, בנושא צבא, יש המון מון פרקים שאנחנו לאט לאט נגיע אליהם. אני רוצה שביחד נראה, קודם כל אנחנו, מי פה ראה כבר את הסרט, שנראה, אוקיי, בדרך כלל ברוב ההרצאות אנחנו מעבירים את ההרצאות האלה בהמון מקומות, אוניברסיטאות עם המון אנשים, ובדרך כלל רוב האנשים ראו את הסרט, יש אנשים שראו אותו אפילו 5-6-7 פעמים, אפילו 10. רוב האנשים, האמת, לא מבינים כמעט, אין להם מושג ירוק מה בעצם הרעיונות של הסרט. יש מי שבודק קצת, ובמסגרת עבודת המחקר שאנחנו עשינו, אז כמעט כל פקולטה בעולם, פקולטה למדעי הרוח, בכל אחת מהאוניברסיטאות המתקדמות בעולם, העמידה לפחות איזה 2 או 3 פרופסורים, שכל אחד כתב תזה שלמה על הסרט מטריקס. כל אחד על פי שיטתו הוא. ושוב אמרנו, יצירת אומנות, כל אחד רשאי לקחת אותה ובאמת לפרש אותה ולהשתמש בה כפי שהוא רוצה. אנחנו ננסה באמת לגעת ביצירת האומנות הזאת מהפן שלנו, מהזווית שלנו. חשוב לציין שהסרט, על אף שיש לו ים של פירושים וכל אחד נשפך ים של דיו אלקטרוני, כן, כדי לנסות להבין את הסרט הזה, אבל תכלס אף אחד באמת לא הבין אותו. כולם מרגישים שיש פה משהו, כן? כולם מרגישים שיש פה רעיונות אדירים, אבל אף אחד לא הצליח באמת מאלה שראו את הסרט לסגור מה שנקרא את הפינות ולהבין לאן הסרט רוצה לקחת אותנו. אנחנו ננסה ביחד לעשות את העבודה הזאת ולנסות לגעת באמת באמת, ברעיונות היסודיים שעליהם הסרט מדבר. הסרט הזה, אסרו להקרין אותו בארצות האסלאם. זאת אומרת, אף על פי ש... הרבה מאיתנו ראו אותנו ואף אחד לא חשב שהוא באמת קשור ליהדות באיזושהי צורה, אבל ארצות, כנראה מנהיגי האסלאם הבינו את התכלית, את נקודת הקצה שאליו הסרט רוצה להגיע, ולכן אסרו להקרין אותו במדינות כמו מצרים, כמו ירדן, כמו עוד מדינות כאלה, מתוך ההבנה של שאליה אנחנו הולכים להגיע בפרק הרביעי, שבאמת הסרט מדבר על היהדות. עכשיו, למה אני כל כך אהבתי את הסרט הזה? באמת, כשאני רואה אותו, ככל, אני זוכר כשראיתי אותו בהתחלה, זה היה לו כבר לפני שבנינו את כל המערכת הזאת, זה היה כבר לפני 10 או 12 שנה. אז אני כל פעם שראיתי את הסרט מאוד מאוד התחזקתי, מאוד מאוד קיבלתי המון המון כוחות בתוך העבודה הרוחנית שלי, כי כשאתה מבין את המסר שהחין ושובסקי רצו להעביר לנו, אז זה בעצם נותן לך המון כוח המון כוח כדי לחיות בתוך ההוויה, להבין את התפקיד שלך וללמוד איך אתה נלחם, איך אתה בעצם זוכה כמו נאו להשתחרר מהתפיסת העולם המצומצמת שלך, ובאמת לפתוח את האישיות שלך למקור הרבה יותר גבוה, בעצם למצוא את עצמך מחדש. וזה בעצם הלב של הסרט והרעיון של הסרט. אני מאחל לכולנו שבאמת נוכל כל אחד למצוא את המקום הזה בתוך עצמו. אנחנו נראה שני קטעים ראשונים, כדי להיכנס קודם כל ללב של הסרט, ללב של הרעיון שעליו דיברנו כרגע. I know why you're here, Neo. I know what you've been doing. I know why you hardly sleep. Why you live alone and why night after night you sit at your computer. You're looking for him. I know because I was once looking for the same thing. And when he found me, he told me I wasn't really looking for him. I was looking for an answer. It's the question that drives us in here. It's the question that brought you here. You know the question, just as I did.
What is the matrix?
The answer is out there, Neo. It's looking for you. And it will find you, if you want it to. הקטע הזה בעצם מביא אותנו, כפי שאמרנו, אל הלב של הסרט. האחים ושובסקי רצו לעורר בנו לא את התשובה, ואנחנו נראה בהמשך שאת התשובה קשה מאוד לאדם לתפוס, כי כל הכלים שלו, כל החושים שלו מכוונים לפי ההוויה שבתוכה הוא חי. המציאות שמעבר, כרגע הכלים, החושים שלנו לא מסוגלים לתפוס. ולכן הדבר העיקרי שאדם צריך לעבוד עליו כדי לצאת, זה קודם כל ללמוד לשאול את השאלה. וזה הלב של הסרט. אם אנחנו שואלים מה הלב של הסרט, האחים ושובסקי רצו לאפשר לאדם לעורר אותו, כן? לעורר אותו משון התעוררות, לשאול את השאלה. ואז הוא שואל, מה זה השאלה? השאלה היא, מה זה המטריקס? מה זאת אומרת, מה זה המטריקס? אנחנו תכף נראה. המטריקס זאת הבועה שלתוכה אנחנו נולדנו. אנחנו תכף נדבר על ה... נקרין את ה... את ה... איפשהו את הסיכום של הסרט, וננסה להחזיר, לרענן בזיכרון על, על מה הסרט מדבר. אבל הסרט בעצם מדבר על מטריקס שהוא איזשהו מציאות וירטואלית, שהופקע על ידי מחשבים, שהאדם הוא שם בתוך המציאות הזאת. והשאלה העיקרית שאדם צריך לשאול זה קודם כל, מה זה העולם הזה? מה זה המציאות הזאת שבתוכה אני חי? אם אדם זוכה להתאמן בשאלה הזאת, זה בעצם הכלי העיקרי שדרכה הוא יכול לצאת החוצה. כי בהתחלה אין תשובות, אני לא מסוגל להכיל את התשובות. הדבר היחיד שאני מסוגל לעשות זה לשאול את השאלה. אם האדם מתאמן בשאלה הזאת, אם האדם יכול באמת לקחת את השאלה הזאת ולמסור את נפשו עליה, זה הכלי העיקרי, זה הקצה החוט שיש לכל אחד, שכל אחד מאיפה שהוא לא נמצא יכול להשתמש בו, כדי להתחיל את הדרך שלו החוצה ולהתחיל ליצור קשר עם המציאות שמעבר לאשליה. בואו נראה את הקטע השני.
I'm tank. I'll be your operator. You don't have any holes? Nope. Me and my brother Dozer were both 100% pure old-fashioned homegrown human born free right here in the real world. Genuine child of Zion.
Zion?
If the war was over tomorrow, Zion's where the party would be.
It's a city.
The last human city. The only place we have left.
Reinsert me into the Matrix. I'll get you what you want.
Access codes to the Zion meeting.
Did Zion send the warning?
No.
Zion is destroyed. There is no need for me to be here. Do you understand? I need the codes. I have to get inside Zion. And you have to tell me how.
This is about Zion.
You are here because Zion is about to be destroyed. It's every living inhabitant terminated its entire.
Good night, Zion. Sweet dreams.
A sentinel for every man, woman, and child in Zion. That sounds
easy. Remember, this is Zion, and we are not afraid!
Nebuchadnezzar, this is Zion Control. Maintain present velocity and stand by.
Roger that, Control.
This is Zion Control, requesting immediate stand down of arms at Gate 3.
We have the Nebuchadnezzar on him.
Why?
Because you're the one.
What if I can't? What happens if I fail?
Then Zion will fall. Our time is up. Listen to me, Neo. You can save Zion.
האחים ושובסקי לא הסתירו את התכלית שאליה הם רוצים להגיע. ציון, ציון היא בעצם, כפי שנראה תכף, זה הציון הם אותם אנשים שהמכונות לא הצליחו לתפוס את מוחם. זה קצת עורר לנו את הזיכרונות מהסרט. אבל ציון הם אותם אנשים שעדיין לא נשבו על ידי התפיסה השכלית, השקפתית של המערכת. ולוחמי ציון הם אלה אנשים שפועלים כדי להאיר, כן, לעורר עוד ועוד אנשים שנמצאים בתוך המטריקס, בתוך עולם האשליה, כדי שיבינו שיש מציאות שמעבר. נאו, כן, הוא אותו אחד שהיה בתוך האשליה, לוחמי ציון הגיעו אל נאו, ומה שייחד את נאו זה ההרגשה שיש משהו מעבר. אותה הרגשה שלמעטים בעולם, למישהו עוד לא נשבע על ידי הכישוף כביכול של האשליה, הוא מרגיש בלב שחייב להיות משהו מעבר למציאות הזאת שנולדתי בתוכה. אוקיי, אז יש לי בית ויש לי עבודה ויש לי, כן, יש לי איזה אוטו יפה ויש לי לפטופ ויש לי כמה ילדים ואני הולך למשחק כדורגל ואני מלוי על מכבי ויש לי את החוגים שלי ואני אוהב מאוד מאוד ללכת לעשות טיולים בטבע. אבל לא יכול להיות שזה הכל. לא יכול להיות שבשביל זה נברא כל המציאות הזאת. ההרגשה הזאת של נאו ושל עוד יחידים, כל מיני אנשים בתוך האשליה, בעצם מושכת אליהם את לוחמי ציון, אותם אנשים משוחררים, כן? אותם אנשים שעדיין המערכת לא תפסה את המוח שלהם, ולוחמי ציון מגיעים אליהם ועוזרים להם, עוזרים להם באותו תהליך שנקרא, אנחנו קראנו לו מלחמת השחרור, אותו תהליך של להשתחרר מכבלי הכישוף, ולעזור להם לצאת החוצה, למצוא את העולם של מעבר, ועל ידי כך בעצם למצוא את האני האמיתי שלהם, את שורש ההוויה האישית שלהם שנמצא מעבר למסך של עולם האשליה. אז עכשיו אנחנו נצעד פנימה, ואנחנו נדבר על הפרק הראשון. הפרק הראשון הוא פרק שנקרא סיפור המעטפת. סיפור המעטפת נוגע לגאוניות של סיפור העלילה. הסיפור העלילה בעצם מאפשר לנו במוחות של סוף המאה ה-20 להסכים לקבל רעיונות מטאפיזיים. מה אני מתכוון? אנחנו בהמשך נראה שהמאפיין העיקרי של השכל, של התפיסה של האדם בזמן החדש, זמן החדש זה מושג פילוסופי שמדבר על התקופה המודרנית, התקופה המודרנית של 50-100 שנה האחרונות. אז הצורה שבה המוח או השכל או התפיסה של האדם בתקופה של 100 השנים האחרונות עובד, כן, בצורה שדרכו האדם תופס את המציאות, היא איזשהו, יש בה מגבלה, כן, שהאדם קלו בתוך המגבלה הזאת. ומה המגבלה הזאת? שהלב של התיאוריה, של הפילוסופיה, של הזמן החדש, שהאדם הוא המרכז, האדם הוא הריבון. אנחנו תכף ננסה לאט לאט לפרק את זה, אבל המאפיינים האלה בעצם גורמים לאדם שכל רעיון שהוא מעבר למציאות שאני מכיר, כל רעיון דתי, מטאפיזי, כל מיני דברים כאלה, יש כמו firewall, אתם יודעים במחשב יש מה שנקרא firewall, זה חומות הגנה. אז למוחות של האדם בזמן החדש יש לו חומות הגנה, כמו firewalls כאלה, כמו של המחשב שלנו, שכל רעיון דתי, כן, כל רעיון רוחני או מטאפיזי, הוא נתקל בחומת הפיירוול הזאת, בחומת ההגנה הזאת, שאומרת, תעזוב אותי. אני מכיר רק דברים שהם קשורים לעולם של מעשה ידי אדם, לעולם של האדם, לתפיסה של האדם. ולכן לכל רעיון מטאפיזי, כל רעיון רוחני, קשה מאוד לחדור את חומות ההגנה האלה. מה הגאוניות של האחים ושובסקי? האחים ושובסקי בעצם לקחו את העולמות המטאפיזיים, את העולמות הרוחניים, את העולמות של מעבר, ודימו אותם, הם בעצם הפכו אותם לתוכנות של מחשבים, למכונות ותוכנות של מחשבים. האדם בעלילה, תכף נדבר על עלילה, יש מלחמה בין האדם לבין תוכנות של מחשבים. יש את המטריקס ויש מה שנמצא מעבר למטריקס, אבל הכל זה במסגרת קונטקסט של משהו שהוא מעשה ידי אדם. משהו שהלב או המוח של האדם בסוף המאה ה-20 יכול להתחבר אליו. אז הם בעצם לקחו את הרעיונות הדתיים, כן? עטפו אותם בעטיפה של מעשה ידי אדם, ובעצם זה הלב של הסרט. ברגע שהאדם, אנחנו היום, מה שנעשה, ניקח את המלחמה הזאת ונבין כל פרט בתוך המטריקס ומחוצה לו, על מה הוא מדבר בעצם בעולם האמיתי. זאת אומרת, להבין את המטאפורה שבין התוכנות והמחשבים, להבין שהם בעצם מטאפורה, משל, לעולמות רוחניים. ואז מה שיצר, זה שהיוצרים של הסרט יצרו סרט שהוא כביכול מדע בדיוני מעשה ידי אדם, אבל בעצם זה סרט דתי, סופר דתי. והם הצליחו בסרט הזה לעשות מה שכל גדולי העולם היהודי ניסו לעשות במשך דורות. להסביר לאדם מה זה המציאות הזאת ומה זה העולמות הרוחניים. כן? אבל האחים ושובסקי הצליחו פה, הצליחו לעשות את זה בצורה מדהימה. רק מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לקחת את הסרט ולפרק אותו, להוריד ממנו את הקליפה ולגלות מה הם אותם רעיונות שהם רוצו להעביר אלינו שנוגעים באמת למציאות שמעבר לתפיסה האנושית שלנו. אז קודם כל, מה הסיפור העלילה? בוא אני מציע שקודם כל, כדי לרענן את הזיכרון שלנו, אז נראה קטע סרט שבו מורפיוס בעצמו מסביר לנאו מה קורה, איפה הוא נמצא ומה זה, מה המקום בהיסטוריה שבו הם נמצאים, ואנחנו על זה ננסה לפתח את זה.
This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.
Welcome to the desert of the real.
We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
AI? You mean artificial intelligence?
A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them. But we know that it was us that scorched the sky. At the time, they were dependent on solar power, and it was believed that they would be unable to survive without an energy source as abundant as the sun. Throughout human history, we have been dependent on machines to survive. Fate, it seems, is not without a sense of irony.
The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields now, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown.
What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being.
Into this. טוב, נחתך קצת לפני הסוף. אז בואו נחזור טיפונת למי שלא זוכר, כפי שראינו. הסרט קודם כל הוא כביכול סרט של מדע בדיוני, שמדבר על המציאות של עוד 100-200 שנה, אבל באמת הסרט הוא לא מדע בדיוני בכלל. הסרט הזה מדבר על החיים שלנו כאן ועכשיו. ועכשיו אנחנו ניגע ונבין לאט לאט למה. מה העלילה של הסרט? העלילה של הסרט מדברת על כך שבעוד 100-200 שנה, הטכנולוגיה של האדם תהיה כל כך מפותחת, כן? שהוא יצליח ליצור מחשב שחושב בשביל עצמו. מה שהם קוראים לו בסרט AI, Artificial Intelligence, בינה מלאכותית. יצליחו ליצור מחשב שיש לו מחשבה עצמאית. והמחשב הזה הוליד עוד מחשב ועוד מחשב, הוליד גזע שלם של מחשבים, מכונות, כן? שיש להם מחשבה עצמאית. וכמובן שהאדם ברא, יצר את המחשבים, את התוכנות, כדי לעזור לו לשלוט במציאות. אבל באיזשהו שלב המחשבים, התוכנות האלה, הם התחילו לחשוב, רגע, למה שאנחנו נהיה השפוטים של בני אדם? למה שאנחנו נעבוד בשבילהם? אנחנו רוצים עצמאות. אנחנו רוצים להיות שווים, כן? יש לנו מספיק כוח, לאט לאט שהם הגדילו את המסות שלהם, והיה מסות של מחשבים שיש להם בינה, של, בינה עצמאית, מחשבה עצמאית. מחשבים רצו עצמאות. בני האדם לא רצו לתת למחשבים עצמאות. אנחנו יצרנו אתכם בשביל לשלוט בעולם. אנחנו הבעלים שלכם. ואז הייתה מלחמה. חשוב לציין פה, כי אנחנו נחזור לזה תכף. הלב של הסרט זה מלחמה. מלחמה בין מי למי, מלחמה בין האנושות לבין תודעה שהאנושות יצרה כדי לעזור לה לשלוט בעולם. ואז כמו שאומרים לנו, יש לנו משפט כזה בחזל, הגולם קם על יוצרו. אותו גולם שאדם יצר כדי שיהיה עבד שלו, פתאום הגולם הזה מסתובב על בני האדם וקולה את בני האדם בתוך בית כלא. מה שקרה הייתה מלחמה בין המכונות לבין בני האדם. מי שניצח במלחמה הזאת זה המכונות. רוב בני האדם נהרגו במלחמה הזאת. מי שלא נהרג ברח לתוך בורות הביוב של הערים הגדולות, הלכו והסתתרו. ואז אותם בני אדם שניצלו מהמלחמה הזאת, הם יצרו את המושבה עמוק בתוך האדמה שנקראת ציון. ציון הוא אותו מקום שאליו נמלטו האנשים שברחו מהמכונות שבעצם התחילו עכשיו לשלוט בעולם. ולא רק זה, המכונות האלה, מה שהם עשו, הם התחילו לגדל בני אדם בשביל אנרגיה. המכונות צריכות אנרגיה, בני אדם הם כיסו את השמש, כי הם חשבו שהם על ידי כך הצליחו לנתק את המכונות ממקור השמש הסולרי. אז מה שהמכונות עשו, לקחו בני אדם, ועכשיו התחילו לגדל בני אדם בתוך אינקובטורים כאלה, ולתוך המוחות של בני האדם, לתוך הגוף שלהם, מהגוף שלהם הם לקחו את החום בשביל לייצר חשמל. וכדי שהבני האדם האלה ירגישו שהם באמת חיים, כי אחרת הם תכף ומיד ימותו, אז כדי שהם ירגישו שהם באמת חיים, המכונות יצרו עולם וירטואלי. כן? מציאות מדומיינת. מציאות וירטואלית, שנקראת מטריקס. והמוח של אותם אנשים שנמצאים בתוך האינקובטורים האלה, כן, בעזרת אלקטרודות שהוכנסו אליהם אל מערכת העצבים, המוחות של בני האדם, התודעה שלהם, בעצם הכניסו אותה לתוך אותו עולם מדומיין שנקרא מטריקס. ואז יוצא מצב שכמעט כל האנושות, כן, הם חיים בתוך אינקובטורים כאלה, הם לא יודעים בכלל שהם נמצאים בתוך אינקובטור, כי המוח שלהם, התודעה שלהם, משחקת משחק מחשב, בתוך משחק מחשב ענק שנקרא המטריקס. זה בעצם סיפור העלילה של של הסרט. עכשיו יש אחרי המלחמה הזאת לוחמי ציון, התפקיד של לוחמי ציון שהם לקחו על עצמם, זה להיכנס בדרכים שלהם לתוך העולם המדומיין הזה, לתוך המטריקס. הם נכנסים לתוך המטריקס, יוצרים קשר עם אנשים בתוך המטריקס, בתוך עולם המדומיין, ומנסים לעורר אותם, לנער אותם ולהגיד להם, היי חבר'ה, זה לא העולם האמיתי. יש מציאות מעבר ל עולם המדומיין הזה. אתם לא רואים את זה, אבל תאמינו לנו שיש. ואז יש אנשים שבעצם מספיק מוכנים ומספיק יש להם את ההרגשה הזאת, שבאמת יש מציאות של מעבר, ולוחמי ציון עוזרים לאותם אנשים להשתחרר ולפתוח את התודעה שלהם למציאות האמיתית, לעולם האמת. אז יש לנו בעצם שני עולמות. המטריקס, שהוא עולם של אשליה, שהוא מטאפורה, משל, לעולם שלנו, שנקרא בלשון חזל, אלמא דשיקרא. עולם השקר, עולם האשליה. ויש מציאות שמעבר, שנקראת עולם האמת. אתם יודעים שכל אדם אחרי שהוא נפטר, הנשמה שלו עולה למה שאנחנו קוראים עולם האמת. ואותה מציאות שנמצאת מעבר לאותו עולם אשליה. אז קודם כל הסרט, אם נחזור, אנחנו נחזור כמה פעמים, מדבר שוב על מלחמה. המלחמה בין האנושות לבין תודעה, חשוב לי לזכור את זה, לבין תודעה שהאנושות יצרה כדי לשלוט בעולם, והתודעה הזאת שהאנושות יצרה התהפכה על בני האדם וקלעה את בני האדם. ועכשיו התפקיד שלנו הוא לגלות איך אני משתחרר מהכלא התודעתי הזה, הכלא המנטלי הזה, שאל תוכו נולדתי, אני לא מכיר משהו אחר. אני נולדתי לתוך איזשהו כלא מנטלי, איך אני משתחרר מבית העבדים הזה, כפי שאנחנו נראה בהמשך המאמילים של מורפיוס, אנחנו נולדנו לתוך בית עבדים מנטלי, איך אני משתחרר מתוך בית העבדים הזה? אז קודם כל, כפי שאמרתי, על המלחמה הזאת נכתבו הרבה מאוד גישות ושיטות. אחת הגישות הכי אפשר לחלק אותם לרמות כביכול. הרמה הכי בסיסית, הכי גשמית אפשר לקרוא לה, אז אומרים שהסרט מדבר על מלחמה שבין האנושות, ומה היא אותה תודעה שהאנושות יצרה, זה בעצם מה שנקרא היום התפיסה הגלובלית, כן? מכירים את כל הארגוני הירוקים, האנשים שנלחמים נגד הארגונים האנטי-גלובליים, כן? נלחמים כנגד חברות הענק העולמיות שהשתלטו על העולם. אז מדברים האנשים על כך שהסרט מתאר מהפכה, כמו שהייתה פעם את המהפכה התעשייתית, שהמכונות התחילו לדחוק את רגלי האנשים ולקחו להם את מקומות העבודה, אז היום בעצם אנחנו עדים למהפכה תעשייתית סופר מתקדמת, שמי ששולט היום בעולם זה אפילו לא בני אדם, מי ששולט היום בעולם זה תאגידים כלכליים שיש להם חיות משל עצמם. זאת אומרת, מי ששולט בכל מה שקורה בעולם, אם זה מלחמות, אם זה כלכלה, אם זה בידור, אם זה entertainment, כל מה שקורה בעולם, הוא נשלט על ידי דבר אחד. מה הוא נקרא? כוח השוק. אפילו האנשים שעומדים בראש הדירקטוריונים של חברות הענק, הם בעצמם שפוטים, הם בעצמם עבדים של החיה הגדולה הזאת שהאנושות יצרה, שנקראת תאגידים הכלכליים הכלל עולמיים. ורוב האנשים הם בעצם כמו עכברים, רצים בתוך מחילות, כן? ועובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה, בשביל לקנות את מוצרי הצריכה, שמעצבי דעת הקהל שהעמידו התאגידים הענקיים האלה, כן? הם מעמידים, התאגידים האלה הם יש מקצועות שלמים של נקרא פרסומאים, מעצבי דעת קהל, ועוד כל מיני מקצועות, שהתפקיד שלהם לשכנע את בני האדם, שהם צריכים את מוצרי הצריכה שהתאגידים עכשיו מוכרים להם, ועל ידי כך בעצם כל האנושות הם בעצם עבדים, פשוטו כמשמעו עבדים, של כוחות שוק כלל עולמיים. אז זה הסבר אחד למהי המלחמה הזאת, על איזה מלחמה מדבר הסרט. אנחנו כמובן מבינים, כפי שהתחלנו לתאר, שהמלחמה הזאת נוגעת לרובד הרבה יותר עמוק בנפש האדם. המלחמה הזאת נוגעת תהליך הכרתי שהאדם עבר ועובר, והתהליך ההכרתי הזאת היא מלחמה פנימית, מלחמה פנימית מנטלית. ואיפה מתחילה ואיפה נגמרת המלחמה הזאת? אנחנו עכשיו נעבור לתת פרק בתוך סיפור המעטפת, שנקרא פוסט-מודרניזם מתוך משקפי הקבלה. והפרק הזה, תכף אנחנו נראה קטע של סרט מתוך הפרק הזה, אבל נקדים לו קודם כמה מילים. אנחנו ננסה להסתכל על ההתפתחות ההכרתית של האדם על ידי התבוננות על התפתחות הכרתית של פרט אחד, של בן אדם אחד. ננסה להבין את מה שקורה לכלל האנושות לפי מה שקורה לילד אחד קטן כשהוא גדל, כן? אז הילד קודם כל נולד. כשהילד נולד, אז כולנו מבינים ויודעים שהיכולת התפיסה המנטלית שלו היא נמוכה מאוד, אפילו לא קיימת בכלל. יש שלבים התפתחותיים שמדברים עליהם בכל קורס של פסיכולוגיה בבית ספר וגם באוניברסיטה, שמדבר על השלב האנלי, השלב האוראלי, כן, התפיסת העצמיות של האדם שהיא מתפתחת לאט לאט, בהתחלה דרך רגשות, בהתחלה דרך היציאות שלו, אחרי זה דרך האכילה שלו. ההכרה המנטלית של התינוק היא מאוד מאוד מוגבלת. הוא בכלל לא מכיר בעצמאות שלו בשלבים הראשונים של החיות. הילד מרגיש שהוא בעצם רק חלק מאימא, במיוחד בשלב ההנקה, הוא בעצם עדיין מזהה את עצמו כחלק מהאימא שלו. רק בשלבים יותר מאוחרים, התינוק מתחיל להבין שיש לו מקום עצמאי בעולם, שיש לו אינדיבידואל, שיש לו עצמאות, שיש לו ייחודיות בתוך העולם. אם ננסה רגע טיפון להקביל את זה להכרה כלל עולמית, אז האנושות בראשיתה הייתה גם כן באיזשהו מין עולם מבולבל כזה, כן? עולם שבו הרגש והשכל והמציאות הייתה באיזשהו מין בלגן כזה. המעיין הוא סוג של אלוקים, כן? והאלוקים ירדו למטה, והיה איזשהו מין סמטוחה, איזשהו בלבול רשויות, כן? של מה זה המציאות הזאת, מי אני, מה זה המציאות הרוחנית, היה איזשהו סלט בכל הדברים. באיזשהו שלב, כמו ילד שלאט לאט מבין שיש לו עצמאות, יש לו יכולת תפיסה, הוא מבין מי הוא, מה הוא בתוך העולם, כך גם האנושות לאט לאט התחילה להבין שיש לה כלים תפיסתיים שבעזרתם יכולה לנתח ולהבין את המציאות שמסביבה. אצל ילד, כשילד מתחיל להבין שהוא יכול לבד, אז כל מי שיש לו ילדים מכיר את זה, שכשנותנים בהתחלה, כשהילד קטן, אז אפשר להכיל אותו בלי בעיות. אתה משיב אותו בכיסא שלו, בכיסא של תינוק, אתה מביא לו את הדייסה, אתה מביא לו את הכפית לתוך הפה והוא אוכל. בשלב מסוים, כשהוא מתחיל להרגיש את העצמאות שלו, את האוטונומיה שלו, כן? את היכולת שלו להבין שהוא עצמאי, אז הוא מתחיל להגיד, לא, אני רוצה לבד, לא רוצה שיאכיל אותו. הוא עכשיו ייקח את הסלט פירות או מה שזה לא יהיה, והוא יעשה לבד וימרח את הכל ויזרוק את הכל על הרצפה, והוא לא יצליח כמעט לאכול, אבל הוא רוצה לבד. למה? כי הוא מתחיל להכיר בכוחות העצמיים שלו. גם האנושות עברה אותו תהליך. האנושות כשהתחילה להכיר את ראשית צמיחת התקופה המודרנית, הזמן החדש כפי שאמרנו בתחילת השיעור היום, זה בעצם תחילת האפשרות של האדם, השכל שהתחיל להתפתח ביוון, אם ננסה למקד את זה, זה תחילת צמיחתו של השכל היווני החוקר, אז האדם התחיל להבין שיש לו יכולת להבין את המציאות שמסביבו, לפרק אותה, ולהבין שיש חוקיות במציאות שנמצאת מסביבו, שעד היום הייתה איזשהו מבלגן תחושתי, רגשי, מטאפיזי, רוחני. ואז כמו ילד שברגע שהוא מתחיל להבין שיש לו כוחות לבד, והוא לא רוצה עזרה מבחוץ, כך גם האנושות, כשהתחיל לצמוח השכל היווני החוקר, פתאום האדם מבין שיש לו אפשרות תפיסה, הבנה, שכל, והוא מצליח להבין מה קורה מסביבו, אז קרה תהליך שבעצם האדם או ההכרה האנושית אמרה, אופה, אני לא רוצה יותר את כל הבלבולי שכל שהיו לי מקודם, את כל המשמש הרוחני, המטאפיזי, הדתי הזה, אני בועטת בהכל, כן, זה הכל הסברים פרימיטיביים שהם לא מתאימים לי. אני אגלה לבד מה זה המציאות. אני אגלה לבד מה זה הוויה. אני אגלה לבד מה זה האמת. ובאמת לאט לאט השכל היווני התחיל להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, וצמחה כנסייה חדשה בעולם. אם עד אז היו כמה דתות ואמונות ודברים, אז צמחה עכשיו דת חדשה. יש היום להקה שקוראים לה על שם הדת הזאתי, כנסיית השכל. היו כהנים, כן? הצליחו להעמיד כהנים, והאדם אמר, האנושות אמרה, אני היום רוצה לגלות לבד מה זה המציאות. ואת כל הכוחות שלה, את כל המוחות שלה, את כל הטובים שלה, אמרו, אנחנו עכשיו שמים אתכם באקדמיה, במדע, ואתם תגלו לנו מה זה העולם. ובאמת, הצליחו, לא נגיד שלא הצליחו, הצליחו יפה מאוד, לאט לאט המדע הלך והתקדם, ההבנה של האדם את העולם הלכה וגדלה, וככל שההבנה של האדם את העולם הלכה וגדלה, ככה הוא קיבל יותר כוח ואמר, באמת אני לא צריך שום דבר. את כל תמונת העולם שאני, אני בונה לפי נקודת הייחוס של השכל שלי, של ההבנה שלי. זה בעצם היה מעבר של העולם, של האנושות, מנקודת יחוס חיצונית, מטאפיזית, חיצונית, ריבון, הריבון היה מחוץ לעולם, זה נקרא ריבונו של עולם, לריבונות או נקודת יחסות, נקודת יחסות של האדם הייתה האדם עצמו. מי שמכיר את כל הפילוסופיות של הזמן החדש, שזה מקצוע שלם באוניברסיטה, הלימוד הזה של הפילוסופיה של הזמן החדש, אבל הלב של הפילוסופיה של הזמן החדש, האדם הוא הריבון. האדם הוא המרכז. נקודת היחסות שלי לתפיסת העולם היא רק מה שהשכל שלי מסוגל להבין. כל שאר המציאות, אם אני לא מבין אותה, אני לא מתייחס אליה. מבחינתי זה לא מציאותי. הדבר היחיד שאליו אני מתייחס, זה דברים שאותם אני יכול להבין בשכל שלי, ברציו, בשכל היווני החוקר, בשכל הזה שאדם לאט לאט התחיל לגדל ולפתח. וזה הלך לגמרי לא רע. לאט לאט המדע התפתח והתפתח והתפתח, והתחיל לאפשר לאדם לעשות דברים מדהימים, כן? אם אנחנו מסתכלים היום, איך אנחנו חיים היום, אם פעם שאלו איך מלך חי, אז מלך זה אחד שיש לו רצפה ישרה, כן? ויש לו מישהו שמנפנף לו ועושה לו אוויר, הוא יכול להגיע עם הקרקרה שלו מהר ממקום למקום. מעטים אנשים שהיו, היה להם את האפשרות לחיות בצורה כזאת. היום, המדע הביא אותנו למצב שכולנו חיים כמו מלכים. אנחנו ממש חיים, יש לנו מזגן, אתה רוצה טמפרטורה, היא רצתה טמפרטורה, לעלות, להוריד, כן? יש לנו מכוניות שלוקחות אותנו, מסכי טלוויזיה, אינטרנט, הכל. העולם מתוקתק מסביבנו בזכות המדע. אבל, ושימו לב, אבל מאוד מאוד גדול, המדע בעצמו אומר לאדם, מי אתה? אתה בסך הכל אבק של כוכבים, שבטעות, כן, התורה האבולוציונית, אתה איזשהו טעות אבולוציונית שקלטה, היה איזה, קודם כל איזה בנק גדול, לא בנק שלוקחים בהודו, אבל היה איזה בום גדול ש... שמה היה לפניו אנחנו לא יודעים, אבל מהבנג הגדול הזה, אז פשוט כמה מולקולות בטעות, במקרה, הצטרפו בצורה מסוימת, שלאט לאט הצטרפה לצורה יותר ויותר גדולה, שיצרה אותך, אבל אתה בסך הכל אבק מולקולה של אינסוף, של איזשהו גלקסיה, שכרגע הגלקסיה הזאת מתפשטת, ועוד מעט הגלקסיה הזאת תחזור חזרה אל נקודת ההתחלה, ופק, תעלה מהמציאות. אין לך בעצם משמעות. אז שוב, בוא נראה, המדע שבחיצוניות הביא את האדם למציאות שהוא מלך, אבל אותו אדם, אותו מדע בעצמו, מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית, מבחינה תפיסתית, אומר לאדם, אין לך משמעות. אתה כלום. אתה אבק. ואז בעצם נוצרת פה איזשהו, מה שנקרא, דיכוטומיה, איזשהו קונטרסט, איזשהו ניגוד עצום בנפש האדם, בין היכולות החיצוניות המפותחות שלו, שהוא כמו מלך, לבין התהום הרגשית, המנטלית, הפנימית, שבעצם אומרת לנו, אתה אפס ואין לך משמעות, ואין לך תכלית, וכל העולם הוא בעצם טעות ומקרה. עכשיו שימו לב, ברגע שצמחה התפיסה השכלית הזאת של המדע, יחד איתה, ברגע שהמדע קיבל כאלה שרירים, כמו ילד קטן שמתחיל לראות את הכוחות שלו, אז אנחנו מכירים שזה לא נגמר בגיל שעל הילד עושה זה, אלא זה נגמר בכל גיל ההתבגרות. זה שלב שכל ילד עובר, כל אחד מאיתנו עבר אותו, ואולי עדיין נמצא בו, שאנחנו בשלב ההתבגרות שלנו, כדי לרכוש את העצמאות שלנו, אז תחילת העצמאות שלנו היא קודם לשים פס, על ההורים שלנו, כן? על המקום שממנו באנו, כי זה בעצם מאפשר לנו למצוא את האני האמיתי שלנו, את מי אנחנו באמת. גם בטבע אנחנו רואים את זה כשיש גפן שמוציאה את הסריגים שלה, איך אנחנו יודעים כשהסריגים האלה מכים שורש, איך יודעים? שעד שהסריג מכה שורש באדמה, אז העלים תמיד צומחים החוצה מהשורש של הצמח. ברגע שהסריגים האלה באיזשהו מקום מכים שורש, הם מתחילים להוציא עלים הפוך לכיוון שורש האם שלנו. אז אנחנו יודעים שבעצם מכה השורש. ככה, כשאדם פרטי מכה שורש, השורש, ההתחלה היא קודם כל להתנגד למה שהיה לפניי, להתנגד למאיפה שאני בא כדי למצוא את העצמיות שלי. וזה לא נגמר, כמו שאמרנו, בגיל קטן, זה ממשיך עד לפעמים 13, 14, 15, לפעמים עד 20, 25, 30. ומה זה אומר? שגם האנושות התחילה בצעדים, אני רוצה לדעת מי אני, אני רוצה להכיר את עצמי, אני יכול, יש לי את היכולת לבד להבין את המציאות. וזה גדל עד כדי כך שבפילוסופיה של הזמן החדש, האדם אמר, לא רק שאני מסוגל להבין את המתמטיקה, את הפיזיקה, את הפיזיקה, את הביולוגיה, אני אבנה את המוסר האובייקטיבי הנכון, אני אגלה מהו המוסר הנכון, מהי תמונת האדם המושלמת. זה היה התפיסה של הפילוסופיה של הזמן החדש. יש לי את הכוחות להבין מה זה העולם ומה זה האדם. מי שקורא את הספרים של גדולי הפיזיקאים, של סטיבן הוקינג, ואפילו של איינשטיין, יש ספר שנקרא הנבואה השמימית, היה בסט סלר לפני עשור. הבסט סלר מדבר על תחילת דת המדע, והוא אמר, הוא מביא שבעצם התפקיד של המדע בראשיתו היה לגלות מה האמת, היה לגלות מה זה העולם, היה לגלות מהי המשמעות, מה התכלית, כי עדיין היה בשורש של האדם הרצון הזה להבין מה התכלית של העולם, מה התכלית של האדם, מה המשמעות, בשביל מה אני חי. והמדע בראשיתו, התפקיד שלו היה לגלות לאנושות מה התכלית, מה המשמעות. וגם סטיבן הוקינג ואיינשטיין כותבים בספרים שלהם שהתכלית של המדע, הרצון של המדענים הראשונים, עד ממש זמן לא רב, היה לגלות את החוק הבסיסי, את החוקיות, את החוק הבסיסי של הבריאה. הם אמרו, אם נגלה את החוק הבסיסי, המתמטי, הפיזיקלי של המציאות, נוכל דרך חוקים מתמטיים-פיזיקליים לצפות את העתיד. אנחנו נוכל דרך השכל האנושי לגלות את התכלית, לגלות עתידות דרך התפיסה המדעית. וזה היה הרעיון, זה היה התכלית של המדע בראשיתו. מה קרה? אנחנו יודעים, אנחנו תכף נדבר על התקופה, על התקופה הפוסט-מודרנית. מה זה התקופה הפוסט-מודרנית? פוסט, זה כמו שיש פוסט-ציונות, פוסט זה אחרי. התקופה המודרנית הזאת היא באיזשהו שלב הסתיימה. ואז נפלנו לתקופה שבה אנחנו נמצאים היום, שאליה נכנס הסרט, שנקראת התקופה הפוסט-מודרנית. מה קרה? המדע צמח, 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 ולאט לאט כמו פרבולה, כן? זה הלך וגדל בצורה יותר ויותר גדולה, ההתקדמות נסקה. הגילויים הלכו ותחפו, אבל פתאום לאט לאט התחיל שבר. בהתחלה שבר קטן, אז שבר יותר גדול, שבר יותר גדול, שבר יותר גדול, שבר יותר גדול, עד שבאיזשהו שלב היה מה שנקרא הקש ששבר את גב הגמל, שהכריז על סוף התקופה המודרנית, בתחילתה של התקופה הפוסט-מודרנית. מה היו השברים האלה? השברים האלה היו שבכל נקודה ונקודה שבה נגע המדע, בכל שטח ושטח, לא משנה איזה, שהמדע חקר, לאט לאט המדע גילה שהוא לא מצליח להבין מה קורה. זאת אומרת, מה המדע גילה? שבתחום הקרוב, כן, בבועה הקרובה, בבועה הקטנה של המציאות הגשמית שלנו, אז אני מצליח להבין החוקים תקפים, אני מבין את הביולוגיה, את הפיזיקה, את המתמטיקה, כל מיני דברים. אבל כשאני מנסה את החוקים האלה לקחת קצת יותר הלאה, פתאום המדע גילה שכל החוקים, אפשר לעשות מהם ככה כדור של נייר ולזרוק אותם לפח. לא ניכנס לזה עכשיו כי זה נושא של הרצאה בפני עצמה, על ההבנה של התהפוכה שעבר המדע, אבל ניתן לכם כמה דוגמאות. למשל, יש מושג כזה שנקרא חופש החלקיקים. שמעתם פעם את המושג הזה? המושג חופש החלקיקים אומר שכל חוקי הפיזיקה תקפים למסה עד גבול מסוים, עד גודל מסוים. מגודל מסוים והלאה, זאת אומרת מחלקיקים יותר ויותר קטנים, חוקי הפיזיקה כבר לא תקפים לגביהם. זאת אומרת, החוקים שאנחנו מכירים הם טובים עד מסה מסוימת, ממנה והלאה, לא תקף. או למשל, מה זה אור? האם האור הוא גל או האם האור הוא חלקיק? מה זה גל? גל, כשעושים נגיד גל במשחק כדורגל, אז יש איזושהי תנועה שעוברת בין האנשים, נכון? כולם עושים איזה מין תנועה כזאת, אבל אין אף אחד, אין שום דבר שעובר שם. זה תנועה רק של חומר. והגל, אז אין לו מסה, אין לו חומר, והוא מתפשט בצורה מעגלית. אבל אז כשבדקו את האור במשקפיים אחרות, במכשירים אחרים, מה ראו? שהאור הוא פוטון, יש לו חלקיק שנקרא פוטון, חלקיק בעל מסה, שמתקדם נע בצורה קווית. אז רגע, תחליט, או שאין לו מסה והוא מתקדם בצורה מעגלית, או שיש לו מסה והוא מתקדם בצורה קווית. לא יכול להיות שניהם, זה נקרא בלשון הגמרא, תרתי דסתרי, זה שני דברים שסותרים זה את זה, לא יכולים להיות שניהם ביחד. התחבטו המוחות המדעיים עם עצמם שנים, ניסו להבין איך יכול להיות. ולא הגיעו למסקנה. המסקנה בסופו שהם הגיעו אליה, זה נקראת התיאוריה הקומפלמנטרית. מה זה קומפלמנטרית? זאת אומרת, הגיעו לאיזושהי פשרה. שמה היה הפשרה הזאת? הפשרה אומרת, מה זה האור? אין לנו מושג ירוק. רק אנחנו, מה שאנחנו כן יודעים, שאנחנו מסתכלים עליו במשקפיים כאלה, הוא נראה לנו ככה. כשאנחנו מסתכלים עליו במשקפיים אחרות, הוא נראה לנו אחרת. שני הצורות, הן סותרות זה את זאת, הן לא יכול להיות שתיהן נכונות, אבל תכלס זה מה שקורה. ששתיהן נכונות תלוי איך מסתכלים. זאת אומרת שמה הוא באמת? אין לנו מושג. עכשיו, בעוד ועוד תחומים מדעיים, המדע פשוט התחיל להבין שהוא לא מצליח להביא את הסחורה. שלחו אותו כדי לגלות מה התכלית, מה המשמעות, כן? מה זה האדם, מה זה העולם. הוא חשב שהנה, הנה הוא מגיע, אוטוטו, עוד כמה שנים, עוד כמה מיליוני דולרים שנשפוך בפקולטאות ובאקדמיות כדי לגלות ונפתח עוד קצת כלים. אנחנו אוטוטו מגיעים. לאט לאט המדע הבין שלא רק שהוא לא מגיע, הוא לעולם לא יגיע, שימו לב. והקש ששבר את גב הגמל, אתם בטח שמעתם על זה כמוני, זה נקרא הניסוי של תורת הקוונטים, כן? לא מייצר חלקיקים, אל תורת הקוונטים, שבה גילו תגלית מרעישה מאוד. התגלית הזאת הייתה שגילו שעצם הצפייה בניסוי משנה את התוצאות של הניסוי. עצם זה שאדם צופה בניסוי משנה את התוצאות שלו, זה בעצם שבר את כל תורת המחקר המדעית, את כל שיטות המחקר המדעיות. המדע בעצם הבין שהכלי העיקרי שעליו שמה האנושות את כל הקופה, השכל המדעי החוקר, שהיה אמור להביא אותה אל הבנת התכלית והמשמעות של העולם, השכל הזה הוא מוגבל, הוא לא יכול להביא את האדם אל המטרה הזאת. עכשיו, האנושות הייתה יכולה לעשות שני דברים. אתם יודעים, כשאנחנו, מישהו היה פה בצבא, יודע שאדם הולך לניווט, יש ניווטים, אז בניווט אחד מהתדריכים שאדם יוצא לפני הניווט, אומרים לו, אם התברברת, הלכת לאיבוד בניווט, מה התדריך אומר? תחזור חזרה לנונצדיק האחרון, לנקודת הציון האחרונה, שבה היית מזוהה, שבה ידעת איפה אתה נמצא. זאת אומרת, התברברת, עצור, חזור כמה צעדים אחורה, ותנסה עוד פעם מאיפה שאתה מזוהה, כן? אז האנושות היית צריכה להגיד, אוקיי, הבנו, התברברנו. רצינו להגיע להבנה של תכלית, של מטרה, של משמעות. הבנו שעם הכלי הזה, ששמנו עליו את כל הקופה, אנחנו לא מצליחים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? פוס, חושבים מחדש, חוזרים חזרה אחורה, ומנסים להבין איזה דברים אנחנו בעטנו בעבר, שאולי היינו בעטנו סתם ואנחנו כן יכולים להשתמש בהם, וננסה עוד פעם מאז, אבל זה לא מה שהאנושות עשתה. מה האנושות עשתה? האנושות אמרה, אם המדע, הפרופסורים שלנו, כן, אנשי הרוח הטובים לטייס, אם המדע אומר שהוא לא מצליח להגיע לתכלית, למשמעות, הוא לא מצליח להבין מהי המציאות, אז סימן שאין תכלית, סימן שאין משמעות. לא סימן שאנחנו לא מבינים מה התכלית, שלא הצלחנו להגיע אליה, אלא סימן שאין תכלית, אין משמעות, אין ייעוד. הכל מקרה. כפי שאמרנו, זוכרים, אנחנו בסך הכל איזשהו בנק גדול שבטעות קרה, ועוד מעט הולך לחזור חזרה כולו אל הכלום, והכל יחזור חזרה אל האפס. ואמרנו שהפילוסופיה הייתה צמודה אל המדע, אז הפילוסופיה שצמחה בעקבות השבר הנוראי הזה, הפילוסופיה של התקופה הפוסט-מודרנית, כן? אמרה, אין משמעות, אין תכלית, כל אחד יחליט לעצמו מה התכלית. זה בעצם התפיסה ששולטת בשכל של האדם של הזמן החדש, של התקופה הפוסט-מודרנית, כן? מי שבעצם השם שנתנו לתפיסה הזאת, נקראת התפיסה האקזיסטנציאליסטית, קיומית כביכול. אחד מהוגי הדעות העיקרים של השיטה הזאת, ז'אן פול סרטר, אז אומר שבעצם האדם הנאור, האדם השלם, הוא זה שמוכן להיות גבר, להגיד אני לא מפחד, להגיד שאין לי משמעות, שאין לי תכלית. אבל ז'אן פול סארטר אמר, רוב האנשים הם שפנים, רוב האנשים הם כאלה קטנים, הם ילדים, אז הם לא מצליחים להיות גברים ולהגיד אין משמעות לעולם, אין תכלית. הנה תראו, המדע בעצמו אומר את זה. אז מה רוב האנושות אומרים? אז האנושות הם כמו ילדים קטנים שהם צריכים, הם לא יכולים להרגיש ככה אבודים בלי תכלית ובלי משמעות. אז הם המציאו את מושג האלוקות, את העולמות של מעבר, כדי שיהיה להם איזה דובי שאיתו הם יכולים ללכת לישון ולהיות רגועים ולהגיד לא, לא, יש משהו מעבר, יש תכלית, יש משמעות. אמר את זה שפינוזה, לא שפינוזה, סליחה, ניטשה, כן? כשניטשה כתב, הוא אחד מההוגי דעות העיקרים של הזמן החדש, הוא אמר, חס וחלילה, אלוקים מת, כן? בספר שלו שהוא כתב, אלוקים מת, חתם ניטשה. למה הוא אמר אלוקים? זה פרסה, זה המצאה של בני האדם שלא מוכנים להודות שאין משמעות. אז הם המציאו להם את מושג האלוקות. מי שישאל אנשים ברחוב, הוא רואה שיש אנשים שזאת התפיסה שלהם. שמה זה האלוקות? זה המצאה של בני אדם, כי הם לא יכולים לישון אם לא ירגישו שיש איזשהו משהו שהוא מעבר. לא משנה שעל הקבר של ניטשה, מישהו כתב שם, ניטשה מת וחתם אלוקים. כן? אבל זה לא, זה צחוק, אבל זה נוגע למה שאנחנו נראה היום, כי בעצם הפוסט-מודרניזם הביא אותה, את האנושות, כן? אל נקודה שבה האנושות נתפסת על ידי תודעה, כן? שאומרת לאדם, אין משמעות, אין תכלית, אין כלום. כל אחד יבנה לעצמו, כן? יחליט, יציב לעצמו אתגרים שהם בעצם שטותיים, כי בעצם הם לא קיימים, רק כדי שירגיש יותר טוב בחיים. שאלו פעם את ז'אן פול סארטר, אז למה אתה לא מתאבד? אז מה הוא ענה להם? הוא באמת אמר, אין שום סיבה טובה למה לא להתאבד. אז שאלו אותו, אז למה אתה לא עושה את זה? אז הוא אומר, כי המעשה הזה יותר מדי פתטי, זה מלוכלך, זה מגעיל, אז אני ממשיך לחיות, כי זה, אבל באמת, אני מודה שאין לי משמעות לחיים שלי, ואני חי עם זה טוב. אנחנו נראה שהסרט מטריקס בעצם נולד לתוך התקופה הפוסט-מודרנית הזאת. כן, עכשיו, אותו ספר שאמרנו שאנחנו נמצא בתוך הסרט, אותו ספר שנקרא סימולציה וסימולקרה, שכתב אותו הוגה דעות צרפתי, שהכריחו את כל שחקני הסרט לקרוא את הספר הזה, מדבר בדיוק על הנושא הזה, ולכן אנחנו מבינים שזה הלב של הלב הרוחני, המסר העיקרי שהסרט מטריקס מנסה להעביר לנו, מדבר על הניהיליזם של התקופה הפוסט-מודרנית. מה זה ניהיליזם? ניהיליזם זה שם מערבי מפוצץ של משבר ערכים. משבר ערכים, זה נקרא ניהיליזם. אין ערכים, אין אמת, אין משמעות, אז אין ערכים. מה זה אין ערכים? כל אחד יחליט לעצמו מה טוב בשבילו. כל עוד אתה לא פוגע בזכות של חברך להחליט לעצמו מה התכלית שלו. זה בעצם התפיסה השולטת פה בעולם. אז בתוך הניהיליזם הזה, בתוך משבר הערכים הגדול הזה של האנושות בתקופה הפוסט-מודרנית, בא הסרט מטריקס. סרט מטריקס אומר, בא לאדם ואומר, בוא נחזור אל המלחמה. זוכרים? סרט מדבר על מלחמה. בין מי למי? מלחמה בין האנושות לבין תודעה שהאנושות יצרה, ועכשיו התודעה הזאת לקחה את בני האדם וקלעה אותם בתוך התודעה עצמה. מה זאת התודעה הזאת? האדם יצר את התפיסה השכלית הזאת שנקרא התפיסה המדעית הרציונל שלו, השכל שלו. הוא אמר, אני עכשיו את כל תמונת המציאות שלי, זה רק מה שהשכל שלי מראה לי. מה שאני לא מצליח להבין, מבחינתי, מעבר לתמונת המציאות שלי. ואז בעצם האדם קלע את עצמו בתוך עולם מוגבל, למה? לשכל האנושי המוגבל שלו. המלבים כותב על זה בלשון הפיוטית שלו, שמתוך של בני האדם, מתוך שהאנושות, הייתה כל כך עסוקה בהבנת החוקיות של העולם הזה, השתלטה עליהם האספקלריה של ההכרח. שימו לב, אנחנו תכף נראה קטע בסרט שמדבר פשוט ממש על המילים האלה, מתוך שהאנושות, התקופה המודרנית, המדעית, כל כך הייתה עסוקה בהבנת החוקיות, כן, של המציאות של העולם הזה, השתלטה על האדם ההשקפה, התפיסה של ההכרח. מה זה ההכרח? הכרח המציאות. בזמן שיש לאדם אפשרות לגעת באפשרי. תכף אנחנו נראה, זה מושגים דתיים, כן? הכרח המציאות ואפשרי המציאות. אבל להגיע לאפשרי המציאות, זה על ידי שהאדם יודע להוציא מתוכו כלים נוספים מעבר לכלי המוגבל שנקרא שכל. לאדם בתוך ההוויה שלו יש הרבה מאוד כלים, רגשיים, מנטליים, אמוניים, כל מיני כלים. רק מה שהאדם נדבק כביכול ונכלה בתוך כלי אחד מצומצם. וברגע שהוא הגיע למבוי סתום עם הכלי המצומצם הזה, הוא הרים ידיים במקום להבין, לא, תתעורר. יש לך עוד כלים בארסנל שלך הפנימי שאתה יכול להשתמש בהם בשביל לפתוח את הווילון של האשליה ולגלות מה נמצא מעבר אליה. וזה בעצם הלב של הסרט מטריקס. לקחת את האדם בסוף התקופה המודרנית, בתקופה הפוסט-מודרנית, ולגלות לו את המציאות שמעבר. לחבר אותו חזרה עם המשמעות של החיים שלו, עם התכלית, עם הסיבה, עם התכנון, להבין שהכל מתוכנן. לא כמו שאומר האקזנציליזם, שהכל מקרה. כל קרה במקרה, וכל מה שקורה פה זה בעצם טעות אחת גדולה. לא, יש מתכנת. המציאות שלנו מתוכנתת מגבוה על ידי תודעה שמעבר. כל מה שקורה פה קורה לפי סיבה, ואדם צריך, כדי שלהבין, כדי שאדם יבין את הסיבה למאורעות של החיים שלו, הוא צריך ליצור קשר עם המציאות שמעבר להוויה. ואת הקשר למציאות שמעבר להוויה הוא חייב קודם כל לשבור את המסך של בית העבדים של השכל שלו, וללמוד להשתמש בכוחות פנימיים אחרים כדי ליצור את הקשר עם המציאות שמנמצאת מעבר לאשליה. זה כמו, אני אתן דוגמה לפני שנראה כמה סרטים שמדגימים את כל מה שדיברנו עליו עכשיו. זה כמו שאדם נפל לו 5 שקל בלילה באיזשהו מקום, ועכשיו הוא רוצה למצוא את 5 שקל האלה. אז, אבל פה חשוך, כן? אז הוא הולך לאיזה מקום שיש שם קצת יותר אור, והוא מנסה למצוא את 5 שקל איפה שהאור, ואז הוא אומר, לא, 5 שקל שלי נעלמו, אז הוא מוותר ומתייאש אליהם. לא, טיפש, 5 שקל אלה שקיימים, אתה צריך רק למצוא אותם לא דווקא איפה שיש לך אור כרגע, אלא אולי איבדת אותם במקום אחר, איפה שכרגע מבחינתך חשוך, אבל אם תתאמץ ותפתח את העיניים, אז תמצא את 5 שקל אלו. אותו דבר פה, האדם בראשית, בהתחלה חיפש את התכלית הזאת, חיפש את המשמעות. השכל, הוא חשב שבעזרת השכל הוא יגיע, הוא לא הצליח. הוא היה צריך להגיד, אוקיי, חשבתי שיש לי פה אור בעזרת השכל, אני מבין שהשכל לא יביא אותי לשם, אני עכשיו אנסה ללכת צעד אחורה, ונסות למצוא את הקשר אל המשמעות, אל התכלית, דרך כוחות אחרים שקיימים מתוכי. בואו ננסה לראות כמה סרטים, שמדברים על הרעיונות האלה. בואו נראה קודם כל את הסוף של הסרט הראשון, שאני מדבר על המעבר מעולם מוכרח המציאות, לעולם שנקרא עולם אפשרי המציאות, ואחרי זה נראה עוד 2 קטעים שמדברים על זה.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
אוקיי, זה הסוף של הסרט הראשון, לא ראינו את כל הסרט, אבל הוא בעצם בא ואומר, אני יודע שכולנו מפחדים. כולנו, התמונת המציאות שאנחנו חיים בתוכה נותנת לנו את הביטחון, נותנת לנו הרגשה של קיום, ולכן אנחנו מפחדים מאוד מלאבד את תחושת הביטחון הזאת, ואנחנו בעצם תלויים בחוקיות של התפיסה של העולם שגדלנו לתוכו. אבל אני רוצה להציע לכם, כן? לעזור לכם, להשתחרר, לשבור את החוקיות הזאת, כדי להגיע למציאות של עולם שבו הכל אפשרי. זה בעצם אותו עולם שנמצא מעבר לגבולות של התודעה המוגבלת של העולם הזה. בואו נראה עוד קטע. הקטע הזה זה קטע שמדבר לכמה קטעים שאספתי שמדבר על התפיסה של הפילוסופיה של הזמן החדש, שבו האני הוא במרכז, ובעצם ההפיכה של האלוקות מריבונו של עולם, מנקודת היחסות שמעבר לעולם, שבעצם נקודת היחסות היא האדם עצמו, האדם כביכול נהיה אלוקים. בואו נראה את הקטע הזה.
How much further? Here, just here.
I'm sorry, this is a dead end. You look surprised to see me again, Mr. Anderson. Well, that's the difference between us. I've been expecting you.
What do you want, Smith?
Oh, you haven't figured that out? Still using all the muscles except the one that matters. I want exactly what you want. I want everything.
Would that include a bullet from this gun?
Go ahead, shoot. The best thing about being me, there's so many me.
פה אנחנו רואים קטע שאנחנו נדבר עליו בהמשך, על ההבדל בין נאו לסמית, שהם בעצם שני צדדים של אותו דבר, שניהם רוצים להגיע לאלוקות, כן? רק הדרך של נאו להגיע לאלוקות זה על ידי ביטול האני, כן? והדרך של סמית להגיע לאלוקות זה בעצם אותה תפיסה פרדוקסלית של האדם שהוא רוצה להגיע לשלמות, וכי הוא מרגיש, הוא זוכר את השורש הרוחני שלו, שהוא היה אחד עם האינסוף, אז האדם רוצה שוב להרגיש את אותו זיכרון, יש לו את אותו געגוע להיות שלם, והוא חושב שהדרך שלו להיות שלם זה בעצם להגדיל את עצמו ולהגדיל את עצמו, להשלים כל הזמן את החסרונות שלו, אבל הפרדוקס שאם האדם עושה את זה מבחינה גשמית ומנסה להשלים את עצמו מבחינה חומרית, אז הוא רק להפך נעשה יותר ויותר רחוק מצורת האלוקות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בעצם נאו, אנחנו נראה שהדרך של נאו להתקדם היא להפך, להמית את עצמו כדי להגיע למציאות שמעבר, והדרך השקרית של סמית זה הפוך, להגדיל את עצמו ולהרבות את עצמו כדי להגיע לאותה נקודה, אבל זה פה כדי, זה נמצא כאן בחלק הזה של ההרצאה, כדי להראות לנו את הפילוסופיה של הזמן החדש, שזה בעצם האדם הוא המרכז, האני, אני, 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 התפיסה של העולם דרך עצמו. בואו נראה את הקטע האחרון שמדגים לנו את זה.
Thank you. You're my treasure. I built this place. Down here, I make the rules. Down here, I make the threats. Down here, I'm God.
Okay, קטעים שבעצם מדגימים על האדם שבעצם רוצה להיות אלוקים. רוצה להיות אלוקים. המקור הוא נכון, המקום מטבעי אותם רוצה להיות חזרה כמו שהוא זוכר שהוא היה כשהוא היה חלק מהאלוקות, אבל הדרך להגיע לשם, דרך העולם הגשמי הזה היא שקרית. פה זה בא לידי ביטוי דרך שוב, שהאדם מרגיש בתוך המציאות שהוא נקודת היחוס, האדם הוא המרכז, האדם כביכול הוא תופס את מקום האלוקות. עכשיו אנחנו נראה, מה שאנחנו נראה עכשיו זה את סמית. סמית שהוא בעצם מייצג את הסוכנים של עולם המטריקס, את הסוכנים של עולם האשליה, שמנסים לשכנע את האדם שאין שום מציאות של מעבר. כפי שאנחנו יודעים, אנחנו חיים בתוך עולם. חז"ל אומרים לנו שבעולם יש כוח בעולם, שהתפקיד של הכוח הזה נקרא כוח ההבל העולמי, כן? הרמח"ל מדבר על זה שהאדם הושם בתוך המטריקס, בתוך העולם, ויש כוחות רבים שמנסים למנוע ממנו להגיע אל התכלית שלו. התפקיד של הכוחות המניעה האלה הם כדי שהאדם יתאמץ יותר ויוצא מתוכו דברים שהוא אף פעם לא ידע שקיימים בתוכו. אבל יש כוחות, שזה הסוכנים של המערכת, שמנסים כל הזמן להגביל את האדם ולהגיד לו, תפסיק עם השיגעון שלך. תפסיק לדמיין ולחלום על כל מיני מציאות של מעבר. זה מה שיש, כן? כמו שאבא שלי פעם אמר לי, שאני התחלתי את התהליך הרוחני הזה, אמר לי, רוני, כנראה יש לך יותר מדי זמן חופשי, אולי תתחיל ללמוד משהו, אולי תתחיל להתעסק במשהו, אתה מתחיל בכל מיני שיגונות כאלה, כי אין לך כזה, תיכנס לתוך התלם של החיים, תיכנס לתוך התלם של העבודה, ואז תראה שיפסיקו לך כל הדמיונות האלה, על כל מיני מציאות רוחניות ואחרות, זה בעצם, השם יעזור, זה אבא שלי, זה לא, זה תפיסה של העולם, שתיכנס לתוך התלם, תיכנס לתוך העבודה, כן, לתוך המסלול של 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 עולם האשליה, כדי להשכיח ממך את ההרגשה הפנימית הזאת שיש מציאות אחרת, שיש מציאות עליונה יותר. אז סמית הוא בעצם המייצג של אותם כוחות של אשליה, של אותם של כוחות של עולם הדמיון, של עולם אשליה, שמנסים לשכנע את האדם להישאר בפנים. בוא נראה, ועכשיו אנחנו נראה את סמית פשוט מדבר את ניטשה מתוך הגרון שלו, אחרי זה אנחנו נפתח את זה טיפונית.
Why get up? Why keep fighting? You believe you're fighting for something, for more than your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom or truth? Perhaps peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose, and all of them as artificial as the matrix itself, although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. If you can't win, it's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why do you persist?
Because I choose to.
אוקיי, ממש כאילו יוציאו את ניטשה והלבישו אותו על סמית. אומר לו, מה זה כל הקשקושים האלה שאתה מאמין בהם? כל הערכים האלה, כן? אהבה ושלום ואמת וכל מיני. זה הכל המצאות של מוח אנושי דפוק. שלא יכול להתמודד עם האמת שאין שום מציאות שמעבר. זה בעצם תפיסת האלוקות של ניטשה, תפיסת האלוקות של הפילוסופיה של הזמן החדש, התפיסה האקזיסטנציאליסטית, שאומר, על מה אתה נלחם? למה? מה יש לך? הכל זה שטויות, אין אמת, אין משמעות ואין תכלית. על הדרך ראינו שיש מלחמה בין סמית, שכביכול שאומר שהכל קבוע מראש, לבין נאו, שנדבר על יכולת הבחירה, אנחנו נדבר על זה בפרק מספר 8, על המלחמה בין הכל צפוי והרשות נתונה, שבעצם מיוצגים על ידי סמית ונאו. אבל עכשיו אנחנו נוגעים בנושא הזה של האקזיסטנציאליסטים, זאת אומרת אותו בחינה של חוסר משמעות, לבין לוחמי ציון שמנסים להגיד, יש משמעות, יש מתכנן, יש מתכנת, ויש לאדם מלחמה, יש לאדם ציווי, כן? יש לאדם צורך וחובה להתחבר אל המציאות שמעבר כדי להבין את המשמעות שלו, את התפקיד שלו ואת הייעוד שלו. בוא נראה את הקטע הזה.
All of our lives we have fought this war. Tonight I believe we can end it. Tonight is not an accident. There are no accidents. We have not come here by chance. I do not believe in chance. When I see three objectives, three captains, three ships, I do not see coincidence. I see providence. I see purpose. I believe it is our fate to be here. It is our destiny. I believe this night holds for each and every one of us the very meaning
of our lives. כל מה נחתך לי קצת לפני הזמן. אנחנו, אי אפשר היה להכניס יותר מילים שקשורות בתכלית, ייעוד, השגחה, תכלית, משמעות, הוא מדבר פה על כך שיש תכנון, אין מקריות בעולם. האקזיסטנציאליסטים אומר שהעולם נברא בטעות, הייתה איזה טעות, ובגלל זה נוצר איזשהו מולקולה, אין מקריות. יש מתכנת, יש הוויה חוץ עולמית שמתכנת את המציאות שבתוכה אנחנו חיים את מציאות המטריקס, וכל דבר שקורה בו יש פה סיבה, יש לו תפקיד, כן? והתפקיד של האדם זה להבין את הסיבה. המדע בכלל, הרעיון של המדע הפנימי, זה להבין את אותו דבר, להבין מה הסיבה, לקחת כל דבר אל השורש. רק מה? שבאיזשהו מקום זה נעצר. אנחנו צריכים לקחת את התפיסה הזאת, שאנחנו רוצים להבין מה הסיבה, מה התכלית, מה הייעוד של כל דבר, וקודם כל להשליך את זה על עצמנו, לחפש מה הסיבה, התכלית, הייעוד שלנו. בואו נראה עוד קטע מתוך הסרט.
How do you know all this?
I know because I must know. It is my purpose. It is the reason I'm here. The same reason we're all here.
Why are you here?
Same reason. I love candy.
But why help us?
We're all here to do what we're all here to do. I'm interested in one thing, Neo, the future. And believe me, I know the only way to get there is together.
מה שראינו פה בנעשה סיכום קצר, כדי בסוף נדבר על הקטע האחרון של ההרצאה היום. ראינו פה קודם כל את סיפור המעטפת, סיפור המעטפת שדבר על מלחמה, מלחמה בין האנושות לבין תפיסה שהאנושות יצרה, והיום הבנו שהתפיסה הזאת מדברת בעיקר על התפיסה המדעית, שהשתלטה השכל הרציונל, הרציונל האנושי, שהשתלט על בני האדם, כן? כמו שהתודעה הזאת בסרט השתלטה על בני האדם וקלעה אותם, ככה האנושות היום נכלאה בתוך תפיסת עולם מצומצמת, שמונעת ממנה להגיע באמת ולהבין מה התכלית, מה המטרה ומה הייעוד. האדם, כמו שאנחנו רואים, צריך ללמוד איך הוא משתחרר מהבית הכלא התפיסתי הזה, מהבית הכלא התודעתי הזה, ופותח איזשהו פתח בתמונת העולם שלו כדי להשתחרר ולצאת החוצה, כדי לפתוח את הפתח הזה.
You're asking?
I am asking that one ship remain here in our place just in case the Oracle should attempt to contact us.
Bullshit. You're asking for one of us to disobey a direct order.
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.
אוקיי, למה הבאתי את הקטע הזה? יש הרבה אנשים שהם, מה שנקרא, זה הילד טוב ירושלים, שהם גדלים בתוך בבית ספר, לומדים את הפיזיקה, מתמטיקה, אחרי זה הולכים לתוך העבודה, נכנסים לתוך התלם של החיים, כן? נכנסים לתוך התלם של ההוויה שלהם. כמו שמורפיוס אומר, הסיבה האמיתית שרובנו נמצאים כאן היא דווקא בגלל המאפיין שלנו, שאנחנו לא מקבלים מרוץ. זאת אומרת, יש איזה, זה נקרא אאוטסיידרים, כן? מה זה האאוטסיידרים? זה אותם אנשים כמו נאו, כמו לוחמי ציון, שהם קשה להם להיכנס לתוך התלם, קשה להם להיכנס לתוך אותם, כן, לתלמים הרגילים שההוויה, שהמציאות העולמית מכריחה אותם, כי הם מרגישים שיש פה איזשהו פספוס, שיש איזה פספוס בחיים שלהם. אז יש להם איזו נטייה טבעית לשבור קצת את המסגרות. הנטייה הטבעית של אותם חריגים, כן, כמו שמורפיוס קורא להם, מאפשרת להם, כפי שאנחנו נראה תכף בהמשך, שאותה תחושה של האדם שיש מציאות של מעבר, אם הוא ידבק בה, חזל אומרים שכל יום ויום יש בת קול שיוצאת מהר חורב וקוראת לכל העולם כולו, שובו בנים שובבים. מה זה שובו בנים שובבים? יש איזשהו כוח פנימי בעולם שהוא זועק. מה הוא זועק? אדם מרגיש, משהו בלב אומר לו, יש משהו מעבר, אני מרגיש שיש מציאות אחרת, אבל השכל ישר מצמצם לו, לא, לא, תפסיק, בוא, כמו שאבא שלי אמר לי, כנס חזרה לעבודה, תפסיק לתת לזה, בלבל אותך. יש מלחמה פנימית כזאת באדם, אבל אם האדם לא נותן להרגשה הזאת ללכת, כן? ושומע את הבת קול הפנימית הזאת, ודבק בה, ומשקיע בה את המאמץ של מה של הרצון לגלות, הרצון הזה לגלות, כפי שנראה אחרי זה, מושך אליו את לוחמי ציון, שעוזרים לו, זה המדריכים, שאדם מושך אליו על ידי דבקות בהרגשה הזאת, ובעזרת המדריכים האלה מאפשרים לו באמת לאט לאט לצאת החוצה ולהתקדם החוצה ולקבל את הכלים כדי לפתוח, כפי שאמרנו, את וילון ההוויה ולראות את המציאות האחרת. אני רוצה כן לסיים במשפט שקשור גם לפרשת השבוע של, שעברנו, שנוגע לנושא הזה של שליטה או לא שליטה. אמרנו שהמדע נועד בשביל לעזור לבני אדם לשלוט במציאות, ויש כל הזמן קונטרסט פנימי באדם בין כוח השליטה שבו, כן, אדם רוצה לשלוט, אדם רוצה להרגיש שהוא שולט בחיים שלו, שהוא שולט בהוויה שלו, שהוא יודע מי הוא, כן, והשליטה הזאת היא דבר חשוב. היא דבר חשוב כי נותנת לאדם קרקע שעליה הוא עומד, אבל כשהשליטה הזאת נהפכת לאובר שליטה, כן, אז בעצם השליטה הזאת תופסת אותו ולא מאפשרת לו לצאת החוצה מעצמו. כאדם צריך גם לפעמים ללמוד לאבד שליטה. זאת אומרת, זה שני כוחות שקיימים בתוך האדם. היכולת שלו לשלוט בעצמו ובמציאות, שנותנת לו רגליים על הקרקע, אבל אם הוא רק שמה, אז הוא כבול בתוך התמונת עולם המוגבלת של עצמו, והוא לא יכול, מה שקוראים היום, לחשוב מחוץ לקופסה. אתם יודעים, יש היום מושג כזה בהייטק, ובכלל לומדים את זה היום. איך חושבים מחוץ לקופסה? איך חושבים מחוץ לקופסה? אתה חייב ללמוד איך לאבד את השליטה שלך לפעמים, כן? לאבד את הדוגמות השכליות, התפיסתיות שבתוכם אתה חי, כדי פתאום לראות דברים אחרת. היכולת שלך לשים בצד את התפיסה שלך ולצאת החוצה מעצמך, זה בעצם הכוח שעליו מדברים לוחמי ציון. בואו נראה שני קטעי סרטים, ועם זה אנחנו נסיים להיום.
I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply. And multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease. A cancer of this planet. You are a plague. And we...
Okay, תכף נדבר על זה, נראה את הקטע השני.
It's nice tonight. Very calm. Feels like everyone is sleeping very peacefully.
Not everyone.
I hate sleeping. I never sleep more than a few hours. I figure I slept the first 11 years of my life, now I'm making up for it. What about you?
I just haven't been able to sleep much.
It's a good sign.
Of what?
That you are, in fact, still human. Have you ever been to the engineering level?
I love to walk there at night.
It's quite amazing. Would you like to see it?
Sure.
Almost no one comes down here. That's, of course, there's a problem. That's how it is with people. Nobody cares how it works as long as it works. I like it down here. I like to be reminded this city survives because of these machines. These machines are keeping us alive while other machines are coming to kill us. Interesting, isn't it? Power to give life and the power to end it.
We have the same power.
Yeah, I suppose we do, but down here sometimes I think about all those people still plugged into the Matrix, and when I look at these machines, I can't help thinking that in a way we are plugged into them.
But we control these machines, they don't control us.
Well, of course not. How could they? The idea is pure nonsense, but it does make one wonder just what is control?
If we wanted, we could shut these machines down.
Of course. That's it. You hit it. That's control, isn't it? If we wanted, we could smash them to bits. Although if we did, we'd have to consider what would happen to our lights, our heat, our air.
So we need machines and they need us. Is that your point, Counselor?
No. No point. Old men like me don't bother with making points.
חזל אומרים לנו, יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. דיברנו על השכל היווני החוקר, שהמלחמה של האנושות היא עם אותו שכל יווני. אבל שני דוגמאות פה הסרט רוצה להגיד לנו. אומר לנו חבר המועצה, המלחמה שלנו בשכל היא לא מלחמה כוללת. אנחנו לא אומרים שהשכל הוא טבו, כן? הוא אסור, אנחנו רוצים להשמיד אותו לגמרי. אומר לו חבר המועצה, אנחנו משתמשים בשכל. רק מה שאנחנו צריכים להבין זה איך להשתמש ביכולת השליטה עד הגבול הנכון. כפי שאמרנו, אנחנו צריכים לדעת לשלוט ואיפה לאבד את השליטה הזאת. יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם, יפת הוא האבא של יוון. יפת אלוקים ליפת, מתי מתגלה היופי האמיתי של העולם החיצוני היפה הזה? כשהוא מוכפף לשם. מה זה מוכפף לשם? כשהוא מוכפף, הוא נעשה כלי אל המהלך התכליתי, אל המהלך המשמעותי של האדם. זאת אומרת שכשאני עושה מלחמה עכשיו עם החלקים החיצוניים של השכל היווני החוקר, אני לא עכשיו הולך לזרוק אותם לפח כמו שעשתה האנושות שהיא זרקה את כל העולם המטאפיזי לפח. לא. אני צריך לדעת להשתמש בו במגבלות הנכונות. אני חייב לדעת קודם כל ליצור קשר עם התכלית, עם המציאות שנמצאת מעבר לאשליה, ואחרי שיש לי את הקשר עם המציאות שמעבר לאשליה, ויש לי את הסיבה, את התכלית, את המשמעות ואת הייעוד, אז אני יכול להכפיף את העולם החיצוני, את השכל ועוד כל מיני כלים שיש לי, שיהיו כלים שלי בתוך התפקיד שלי בתוך העולם. זה בעצם מה שהסוף של החלק הזה אומר, שהמלחמה היא לא מלחמה כוללת, המלחמה היא מלחמה מוגבלת, והתפקיד שלנו ליצור קשר עם המשמעות שלנו, ואחרי זה אנחנו יכולים להשתמש גם בכל הכלים החיצוניים האלה בשביל להגיע לתכלית. בהמשך הפרקים הבאים, אנחנו נדבר בפרק הבא, זה על מהות עולם ההלם. אנחנו נראה קטעים מתוך הסרט שמורפיוס בעצם מלמד את נאו על המציאות של בית העבדים הזה. אנחנו נראה כמה פרקים מתוך הסרט שמדברים על חוקיות של העולם הזה ואיך האדם מתעלה מעל החוקיות הזאת. נראה כמה קטעים שמדברים על מה זה נס, איך אדם מתעלה מעל, זה נקרא הנהגה של חוקיות של העולם הזה, ואיך אדם שובר את החוקיות של עצמו, את הטבעיות של עצמו, כדי להתעלות למציאות ניסית, להנהגה ניסית, שבה האדם בעצם יכול להתחבר לחוקיות שהיא מעל החוקיות הרגילה שאנחנו מכירים, שזה בעצם המציאות של כל הצדיקים שהיו, קריאת ים סוף, כל המציאות של עם ישראל שהגיע למקום רוחני כזה, שבעזרתו הצליח להתעלות מעל החוקיות של העולם. ואנחנו אחרי זה נראה איך נתלווה לנאו ונראה כמה שלבים בתהליך ההתעוררות של איך אני באמת יכול להתעורר מתוך עולם האשליה ולהתחיל ליצור קשר עם העולם שמעבר. תודה רבה על ההקשבה, ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא ביום שלישי. שרות טובות.